בעזרת השם, נמשיך בנושא שהתחלנו כבר לפני כמה פעמים, כמה שיעורים, וזה הסיפור בסיפורי מעשיות, מעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו. ונזכיר את הנושא, מה כוונת הדברים. שרבי נחמן מספר לנו פה את הסיפור שהיה בין מלך ובין שפחה שנתחלפו. שהמיילדת החליפה את הוולדות, והבן מלך האמיתי גדל כבן שפחה, והבן שפחה גדל כבן מלך, וכל החילוף שהיה. והזכרנו שהסיפורי מעשיות הם רמזים. הם רמזים ומשלים עמוקים מאוד על המציאות שלנו, מציאות העולם. והבן מלך והבן שפחה שנתחלפו, מרמזים על שני בחינות, שתי כוחות שנמצאים בתוך האדם עצמו. בכל אדם יש בן מלך ובן שפחה. כשהבן שפחה זה נקרא הנפש הבהמית, הבן שפחה זה נקרא, זה מרמז על הנפש הבהמית, והבן מלך האמיתי זה מרמז על הנשמה האלוקית. כמו ששבוע שעבר דיברנו קצת על הנושא הזה, והנקודה הזאת, היסוד הזה, זה יסוד מאוד מאוד עמוק. מכיוון שכל החיים שלנו הם למעשה נעים סביב המלחמה וההתמודדות שיש בתוכנו. כי בכל אדם, בתוך כל אדם, יש שני כוחות. בכלליות, בפרטיות יש יותר, אבל בכלליות יש שני כוחות. כוח אחד זה נקרא נשמה אלוקית, וכוח אחד זה נקרא נפש הבהמית. והסיפור הזה, רבנו הלביש את זה בצורה של סיפור פשוט, אבל למעשה הסיפור הזה מלמד ומרמז לנו רמזים מאוד גדולים על כל ההתמודדות שיש בתוך האדם עצמו בין שני החלקים האלה. מכיוון שהנשמה האלוקית והנפש הבהמית לא אוהבים זה את זה, לא מסתדרים ולא רוצים אחד בחברת השני. והעבודה שלנו, כל ימי חיינו זה, איך לעורר את הנשמה האלוקית שבתוכנו. מה ההבדל בין שניהם? מה זה שתי הבחינות האלה? הנשמה האלוקית זה כוח פנימי, זה כוח בתוך האדם עצמו, זה אור גדול מאוד בתוכנו, כאשר מצד הנשמה האלוקית האדם רוצה את הטוב. רוצה את הטוב ורוצה את האמת. האדם רוצה, ומה היא האמת? האמת זה להכיר את הקדוש ברוך הוא. מכיוון שיש בורא לעולם, אבל קשה בעולם הזה להכיר את הבורא. קשה להתקרב אליו, קשה להרגיש את הקרבה אליו. אבל מצד הכוח הפנימי, הנשמה האלוקית שבתוך האדם, לעולם האדם רוצה, מצד הנשמה האלוקית, לעולם האדם רוצה להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. על ידי התורה, על ידי תפילה, על ידי מצוות, מעשים טובים, ובכלליות על ידי עשייה טוב. כי כשאדם עושה טוב, הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא. ובהמשך אנחנו קצת נראה קצת יותר לעומק הדבר, מה זה אומר. מצד הנפש הבהמית שבאדם, אז האדם רוצה את העולם הזה. הוא רוצה את ההנאות של העולם הזה, את הענוגים, את האהבות של העולם הזה. ובכל אדם קיים המלחמה וההתמודדות הזאת. בין הנשמה האלוקית ובין הנפש הבהמית. וצריך לדעת שבזה יש... זה כל אחד מהם זה עולם ומלואו. הנשמה האלוקית שבתוכנו זה עולם ומלואו, והנפש הבהמית שבתוכנו זה עולם ומלואו. כל אדם בעולם הזה מחפש אושר, מחפש שמחה, מחפש חיות. השמחה והאושר האמיתיים זה כאשר זוכים להאיר את הנשמה האלוקית. הנפש הבהמית שהרבה פעמים מטעה אותנו, מבלבלת אותנו ומפתה אותנו, וכל מיני פיתויים, אז היא למעשה סיבת בדיוק הדברים ההופכיים מהנשמה האלוקית. כי הנפש הבהמית, מה שהיא מולידה בתוך האדם, היא מולידה בתוך האדם את כל המצוקות הנפשיות, כגון שאדם עצבות, חרדות, פחדים, יאושים, בלבולים, כל מה שאדם מתבלבל, כל מה שלא טוב לאדם עם עצמו, זה בא מצד הנפש הבהמית. הנפש הבהמית מבלבלת אותנו. מצד אחד היא מציעה לנו ומושכת אותנו אחרי הפיתויים שלה, אבל חכמי המוסר אומרים למה הדבר דומה? הדבר דומה לסוכריה, שהיא נראית מאוד מאוד טעימה, ובאמת היא טעימה, בפה היא טעימה, אבל בתוך כל הסוכריה בעצמה מלאה רעל. כשהיא נכנסת לתוך הגוף, אז נגמר הטעם הטוב שלה ומתחיל הרעל לפעול בתוכה. כך זה גם מציאות הנפש הבהמית. כשאנחנו מתחברים עם הבחינות של הנפש הבהמית, שזה כל מיני התקשרויות עם העולם הזה, כי יש בזה הרבה מאוד בחינות לדבר הזה, אז באותו רגע, כדי שיהיה בחירה לאדם, כדי שיהיה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה פה בתוך המלחמה, בתוך הבחירה הזאת, באותו רגע שהנפש הבהמית מציעה לנו את הפיתויים שלה, יש צעד שאנחנו מתפתים אחרי זה, כי זה נראה מתוק, זה נראה יפה, זה נעים, זה מושך אותנו. אבל בעומק עומק הדבר, זה גורם לנו אחר כך את כל האיסורים. אם היינו רואים את זה, לאף אדם בעולם לא היה שום משיכה אחרי הנפש הבהמית. כדי שיהיה בחירה, אנחנו לא רואים את זה. אנחנו רואים בדור שלנו, שזה הרבה כתוב בספרים הקדושים, שהדור שלנו זה גלות הנפש. יש ארבע גלויות, הגלות האחורה זה גלות אדום. עיקר הקושי של גלות אדום זה גלות הנפש. כי אם אנחנו נתבונן ביחס לדורות קודמים, באופן יחסי המצב שלנו, של עם ישראל, באופן יחסי הוא טוב. לאף אחד לא רודף אותנו, אף אחד לפעמים קורה מלחמות וכן הלאה. אבל באופן כללי, ברוך השם, לא חסר לנו כלום. בכלליות לא חסר לנו כלום. אם אנחנו לא הולכים כמה עשרות שנים אחורנית, אז המצב הגשמי, הכלכלי של עם ישראל היה הרבה הרבה יותר קשה. בפרט בגלויות, באירופה וכן הלאה. היום אנחנו במצב טוב באופן יחסי. ובכל אופן, לאנשים לא טוב. והרי זה פלא גדול, מה חסר? לרוב האנשים יש בית, ובדרך כלל גם יש מספיק פרנסה, יותר, פחות, אבל סך הכל מסתדרים. היום קושי בפרנסה, על מה זה קושי בפרנסה? במקום 12 סלטים במקרר, אז יש 7 סלטים במקרר. זה נקרא קושי בפרנסה. פעם, מה זה פעם? זה לא לפני הרבה זמן. מישהו קצת מבוגר, הוא יכול לזכור את זה. לפני 40 שנה, אני זוכר את המקולות שהיו לפני 40 שנה, אז היה שם שתי ממתקים, סוכריה על מקל, ושוקולד הפרה, ובקיץ גם היה ארטיק, וזה היה כל הממתקים. היום יש לך סופרמרקט שלם לממתקים. לפעמים שולחים אותי הילדים, אשתי שולחת אותי לקנות ממתקים לילדים, אני אומר לה, לא יודע, אני עובד עצות, אני לא יודע מה לעשות, לא יודע איך לקנות ממתקים. רק בביסלי יש 15 סוגים ביסלי. איזה טעם, מצל, שום, אני לא יודע כבר מה לקנות מרוב השפע. ברוך השם, לא חסר כלום. ומצד התנאים, הכל, ואנשים לא שמחים, אנשים לא מאושרים. לא רק שאנשים לא שמחים ולא מאושרים, סיפר לי מישהו שהיום יש, היום, בזמן, בתקופה שלנו, מעולם לא היה צריכה, צורך כל כך גדול בתרופות הרגעה. אז סיפר לי מישהו שעוסק ברפואה, אחד המנהלים הבכירים של עזר מציון, אחר כך הוסיף לי פסיכיאטר, מאוד חשוב, אומר לי שזה יותר ממה שהוא אמר לי, אותו מנהל מעזר מציון. יותר מ-60% במדינת ישראל נזקקים לתרופות הרגעה ברמות שונות, מהטבעי, הומופתי, עד הכימי וכן הלאה. וכל זה, ה-60% שהם אמרו לי, זה לא כולל את כל העשבים למיניהם, שצריך להוסיף פה עוד כמה אחוזים של רגיונים, כל מיני סוגים של רגיונים. היום ילדים בחדר, זה החתן שלי הוא רבי בחדר, אז תראה, כשהיה צעיר, אז הוא אמר לילדים לתת ריטלין, מה פתאום? הוא מאוד התנגד, עד שהוא היה רבי, לפני שנה וחצי הוא בא ואמר לי, תשמע, אני מאוד התנגדתי לריטלין, היום אני אומר כזה דבר, אם הילדים שצריכים לוקחים את זה, יש שיעור, אם הם לא לוקחים את זה, אין כיתה. ואחד מטפס על הארון, אחד זורק לי את הילקוט שלו, בקיצור, תוך 10 דקות, אם הם לא לוקחים את הריטלין, תוך 10 דקות, הכל טוב ובואו פה. אז לא מובן, ברוך השם, ויש לנו כזה שפע וכזה ביטחון באופן יחסי למה שהיה בדורות קודמים, ואנשים צריכים פסיכולוגים, צריכים שיחות, צריכים פסיכיאטרים, צריכים תרופות הרגעה. מה הסיבה? וזה לא מובן, כי על פי הפשט, על פי הפירוש הפשוט, היה בדיוק צריך להיות הפוך, אנשים היו צריכים להיות מאושרים, שמחים, לא חסר כלום, לא רודפים אותנו ביום יום. הרי אנחנו רק קוראים סיפורים קצת לפני דור אחד, שתי דורות, זה עולם אחר לגמרי, הרבה הרבה יותר קשה, ולא היה צריך את כל זה. מה הסיבה, מה עומק הסיבה שיש לנו, שאנחנו מתמודדים עם כאלה קשיים? רק עומק הדבר, אז זה כתוב הרבה בספרים הקדושים, שעומק הדבר הזה, כשאדם הולך אחרי הנפש הבהמית, נדמה לו שהוא הולך אחרי, נדמה לו שטוב לו, אבל הוא לא יודע, הוא מקבל הנאות. הוא סופג לתוכו הנאות. הוא לא יודע שהנאות האלה זה הנאות שבעצם הן מכילות רעלים. עכשיו הוא עובר איזה הנאה מסוימת, תענוג מסוים, מה שעובר עליו, עובר מה שעובר עליו. אחרי יום, אחרי יומיים, פתאום הוא עצוב, הוא לא יודע למה. פתאום הוא אדם קם בבוקר, יש לו חרדות, הוא מפחד, הוא לא יודע אפילו ממה הוא מפחד. מה הסיבה? מה עומק הדבר באמת? העומק של הדבר באמת, מה שנמצא בפנימיות של הדבר זה, שיש, כמו שאמרנו בהתחלה, יש שני כוחות באדם, נשמה אלוקית ונפש בהמית. השורש של כל השמחה, של כל כוחות הנפש, של החיות החיובית של הנפש, זה ההתחברות שלנו עם הנשמה האלוקית. ברגע שאנחנו מתחברים עם הנפש הבהמית, אז אנחנו מתחברים בעצם עם מקום של, בקיצוניות שלו זה מחלות נפש. זה פתאום מצוקות, זה פתאום עצבויות, זה דיכאונות, זה חרדות. ואנשים לא מבינים מה המקור של זה, למה זה קורה. אז אומרים המקובלים מגלים לנו שהקבלה זה בעצם התהליכים הפנימיים האמיתיים של העולם, של הנפש, של הבריאה, של כל מה שקורה. תורת הקבלה, למה היא נקראת תורת האמת? מכיוון שכולם רוצים להבין את הסוד של החיים. אבל אף אחד לא יכול להבין את זה, אלא אם כן מקבלים את זה. מקבלים את זה שהקדוש ברוך הוא שולח למישהו מחליט, למישהו רוצה, הוא שולח את השליחים, ואז מקבלים את האמת, ואז מסתבר דברים אחרים לגמרי. שהשכל שלנו לא פועל לפי זה. צריך לדעת, האמת של העולם, של הנפש, של הבריאה, זה לא כמו שהשכל שלנו אומר. בדרך כלל צריך לדעת, מה שאדם חושב שזה האמת וככה הדברים קורים, אז לפחות דבר אחד הוא יכול לדעת. זה ודאי לא האמת. אם אתה חושב את זה מעצמך, זה ודאי לא האמת. מה באמת, איך אנחנו יכולים לדעת את האמת? חסד הקדוש ברוך הוא עשה איתנו, שהוא גילה לנו על ידי צדיקים יחידים שקיבלו את זה משמיים, קיבלו את, זה נקרא תורת הקבלה. תורת הקבלה שנקרא תורת האמת, זה הסבר, זה פירוש אמיתי מה באמת קורה בעולמנו. מה קורה בעולם שלנו, מה קורה בין עמים, מה קורה בתוך עם ישראל, והכי חשוב, מה קורה באדם עצמו. האדם מתורת הקבלה יכול ללמוד את באמת את כוחות, את הכוחות שפועלים עליו, ולפי זה גם אדם יכול לבנות את החיים שלו, בצורה שאדם זוכה להתחבר עם המהלך האמיתי, זה באופן יחסי, בזמן יחסית קצר, אדם יכול להרגיש שפתאום הוא הרבה יותר שמח, הוא הרבה יותר מאושר, מכיוון שלא קשה להתחבר עם הנקודות הטובות החיוביות של העולם. קשה לדעת מה הם. היצר הרע מבלבל אותנו, הוא מסתיר אותנו, אבל ברגע שאנחנו יודעים באופן יחסי, רבי נחמן מברסלב אומר, כשאדם יודע את האמת, בקל הוא יכול לזכות לחיים מאוד מאוד טובים. זה לא צריך מאמץ גדול. המאמץ הגדול זה לדעת מה האמת. אבל אם האדם כבר יודע את האמת, באופן יחסי, בקלות, הוא יכול פתאום לשנה את כל החיים שלו. וכל זה תמיד צריך לזכור, שהיסוד של הכל זה עם איזה בחינה בתוכנו התחברנו. האם אנחנו התחברנו עם הנפש הבהמית, שאדם מתחבר עם הנפש הבהמית, זאת אומרת שאדם מתחבר עם תאוות העולם הזה, בפרט שבטעות. כי כולם בעצם, באמת למיטה, בדור שלנו, זה הכל טעויות. אף אחד לא אשם במה שקורה. ככה חינכו אותנו וככה מורידים לעולם כל היום. כל התקשורת וכל כל המסר למעשה של התרבות שלנו זה תרבות של כל המרבה בתאוות, הרי זה משובח. והם לא, ולא יודעים, לא בכוונה, הם פשוט לא יודעים שזה בדיוק הפוך. זה בדיוק הפך החיים המאושרים. כל העושר והשמחה הפנימית היא נבנית בדיוק על היסוד ההפוך. להתרחק מהתאוות המיותרות, שמה שלא צריך, להתרחק מזה. והיסוד של הדברים זה לאן אנחנו מתחברים. האם אנחנו מתחברים לחלק האלוקי שבתוכנו? האם אנחנו מתחברים לנשמה האלוקית שבתוכנו? כי אם אנחנו מתחברים, כי אם אנחנו מתחברים עם הנשמה האלוקית שבתוכנו, היא מקור השמחה ומקור העושר הפנימי של האדם. ואם אנחנו מתחברים, חלילה, בלי שום היגיון, בלי שום טעם, בכל המהלך של תאוות העולם הזה, זה בדיוק הפוך. זה כל המלחמה והשאלה, כל הדרך שלנו בעולם הזה, זה עם איזה חלק פנימי בתוכנו אנחנו מתחברים. ופה יש לנו, לנו יש את האפשרות. משמיים נותנים לנו את האפשרות לבחור את זה. לבחור עם איזה חלק פנימי בתוכנו אנחנו מתחברים. כתוב בספרי המקובלים, כתוב שכשאנחנו רוצים לזהות, לזהות ולהבחין בנשמה האלוקית שבתוכנו, מה הסימנים שלה? איך אנחנו יכולים לדעת מה הסימנים של הנשמה האלוקית שיש בתוך האדם? הסימנים של הנשמה האלוקית זה שניים. שניים עיקריים, וכמובן הם מתחלקים לכל מיני בחינות פרטיות, לפרטיות. אחד, דבר אחד זה שמחה. שהשמחה האמיתית באדם, שמחה של בנייה, השמחה שבונה את נפש האדם, זה אור של הנשמה האלוקית. זה האור הראשון של הנשמה האלוקית. הדבר השני זה אהבה. אהבה אמיתית, בעזרת השם, בהמשך אנחנו נדבר מה זה נקרא אהבה אמיתית. כי יכול להיות אהבה שזה נראה אהבה אמיתית, אבל עדיין זה לא אהבה אמיתית. זה צריך לברר מה נקרא אהבה אמיתית. האור של הנשמה האלוקית שבתוך האדם זה בשתי הבחינות האלה, אהבה ושמחה. כשאדם מתחבר, כשאדם זוכר להתחבר עם הנשמה האלוקית, מה הוא ירגיש? הוא פתאום יתחיל להרגיש בתוכו שהוא אוהב בני אדם. בפרט אוהב את עם ישראל. כי האהבה, יש כוח גדול מאוד בתוך האדם, שזה אהבה, והאהבה הזאת מתחלקת, זה נקרא שלוש אהבות שבקדושה. שזה כל זה נמצא בתוכנו. רק עכשיו זה רדום, כי הנשמה האלוקית שבתוכנו היא רדומה, ואנחנו, התפקיד שלנו בעולם הזה זה לעורר אותה. לעורר את האור שלה, וזה מתגלה בשתי הבחינות האלה, אהבה ושמחה. שמחה אנחנו יודעים מה זה, וגם בעזרת השם, בהמשך אנחנו מברר מה זה שמחה אמיתית. כי יש שמחה אמיתית, זה שמחה שבונה את האדם. יש שמחה שהיא זמנית וחולפת, והיא גורמת להרס באדם, להרס הנפש. אבל יש שמחה אמיתית שהיא בונה את נפש האדם. וזה נקרא הבחינה הראשונה של האור של הנשמה האלוקית שבתוכנו. החלק השני של הנשמה האלוקית, כמו שאמרנו, זה אהבה. מהי אהבה? מה זה נקרא אהבה? אהבה, דבר ראשון, זה מתחלק לשלוש בחינות. שלוש אהבות, הכוח הפנימי, האחד, מתחלק לשלוש בחינות. אחד זה אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל. אהבת השם ואהבת התורה הרבה פעמים יותר קשה להרגיש. אהבת ישראל יותר קרוב אלינו. אם אדם מתחבר עם החלק האלוקי שבתוכו, עם הנשמה האלוקית שבתוכו, הוא מתחיל להרגיש שהוא אוהב בני אדם. פתאום הוא מרגיש שהוא מבין בני אדם, יש לו סבלנות כלפי בני אדם, יש לו, הוא מרגיש גם שמכיסים אותו, שפוגעים בו, הוא מרגיש שהוא יכול לסלוח ולמחול. עד איפה, עד איכן, פעם אמר רבי נחמן מברסלב, הוא חזר מארץ ישראל, וכשהוא חזר מארץ ישראל, הוא אמר שהוא קנה מתנות. בארץ ישראל הוא קנה מתנות, הכוונה למתנות רוחניות. והדבר הראשון שהוא ציין, אז הוא אמר כך, הוא אמר, אפילו יעשה לי האדם כל הרעות שבעולם, בכל הבחינות יפגע בי, אני לא אכעס עליו ולא אקפיד עליו, אפילו לא כחוט השערה. וזה שלמות, זה נקרא כבר מדרגה מאוד מאוד שלמה, שאנחנו כמובן עדיין לא רחוקים מהמדרגה הזאת. אבל אז האהבה שיש בלב האדם שמתעוררת, שזה נקרא אהבה שבקדושה, אז הסימן הראשון שלה שאדם מרגיש שהוא פתאום מתחיל לאהוב בני אדם, הוא מתחיל להתחבר עם בני אדם. לעומת זה, אדם שמתחבר עם החלק השני בנפש, שזה נקרא הנפש הבהמית, הוא מתחיל להתחבר עם תאוות העולם הזה, איך אדם יכול להבחין בזה ולראות את זה? פתאום אין לו סבלנות לבני אדם. אין לו סבלנות לבני אדם, הוא כל הזמן כועס, הוא מקפיד, הוא מגיע למצב שהוא שונא בני אדם, שהבני אדם מכעיסים אותו. הוא אפילו הרבה פעמים לא יודע למה, סתם מעצבנים אותו בני אדם, בלי שום קשר בעצם בכלל למציאות שלו, למה שקורה לו. בני אדם מרגיזים אותו, ואז הוא מתחיל לדבר על פלוני וזה לא בסדר וזה לא בסדר. מה הוא עשה לך? זה באמת הוא לא עשה לו שום דבר. הוא התחבר עם אותו חלק שנקרא בתוכנו, הנפש הבהמית, באמת הנפש הבהמית מדברת בתוכו. אדם, אנחנו לא יודעים, יש כזה דבר שנקרא, רבי נחמן מברסלב אומר, יש כזה דבר שנקרא מדברים. בתוך האדם יש קולות שמדברים בתוכו, והאדם פועל. הוא חושב שזה המחשבות שלו, הוא חושב שזה הוא עצמו. הוא לא יודע שזה נקרא כוחות הנפש הבהמית שמתחילים להשתלט בתוכו. אז בכלליות, שזה המעשה של הבן מלך והבן שפחה שנתחלפו, בכלליות זה שתי כוחות שיש בכל אחד מאיתנו, בכל אדם, מתחילת בריאת העולם ועד הגאולה, תמיד הדבר הזה קיים, בכל אחד מאיתנו יש את שני הכוחות האלה, ולעולם אנחנו נמצאים בהתמודדות בין שני הכוחות האלה. יש נשמה אלוקית, היא השורש והמקור של כל העושר והשמחה הפנימיים של האדם, יש את הנפש הבהמית שהיא מקור כל הצער, כל המצוקות נפש, כל החרדות, היא המקור שלה. כמובן שהעבודה שלנו זה, בעולם הזה, זה להתחבר עם הנשמה האלוקית. להאיר אותה בתוכנו. אין יהודי שאין לו נשמה אלוקית. אין מציאות כזאת. זה אין כזה דבר. ואדרבה, אפשר לראות, זה ברגע אחד שזוכים שיהיה איזה ניצוץ קטן שמאיר את הנשמה האלוקית, זה ברגע אחד מאיר את האדם בהתעוררות מאוד מאוד גדולה. אין, זה לא שאלה של זמן. שזוכים לזה, זה פחות משנייה לוקח. זה רק צריך את הזכות לזה. אנחנו צריכים, אנחנו שואלים את עצמנו את השאלה. מה אנחנו יכולים לעשות? מה העצות? מה הדרך לעורר בתוכנו את הנשמה האלוקית? בשבוע שעבר הזכרנו את זה, בקבלת שבת יש מזמור מאוד מאוד ידוע של אחד מחכמי צפת, לפני 400 שנה, רבי שלמה אלקבץ, והוא כתב את המזמור הידוע לך דודי, לקראת קלה. בתוך המזמור הזה אנחנו אומרים, קומי אורי כי בא עורך, התעוררי, התעוררי, שיר דברי. למי אנחנו בעצם פונים כשאנחנו אומרים התעוררי, התעוררי? כשאנחנו אומרים קומי אורי. יש בזה כמה פירושים שהם כולם אמיתיים. העיקר הפירוש זה פנייה אל הנשמה האלוקית שבתוכנו. כי לקראת שבת, בשבת, יש התעוררות מיוחדת של המשמיים, הקדוש ברוך הוא עוזר, שהנשמה האלוקית שבתוכנו תתעורר, ולכן בקבלת שבת, בכניסת שבת, כתב רבי שלמה אלקבץ, כתב את המילים האלה, קומי אורי, התעוררי, התעוררי. זה פנייה אל הנשמה האלוקית שתתעורר לקראת האור עכשיו שהיא עומדת לקבל, שמצד הקדוש ברוך הוא יש סייעתא דשמיא שהיא תתעורר הנשמה האלוקית. אז השאלה שלנו היא, כיצד אנחנו זוכים לעורר את הנשמה האלוקית שבתוכנו? ולפני שנראה כמה עצות או כמה דרכים הלכה למעשה, אנחנו רוצים להגיד משהו. כתוב, למעשה זה כבר מובא בזוהר הקדוש, והגמרא בסוף מסכת סוטה אומרת את זה, והתנאים והמוראים שחיו לפני 2000 שנה, הם ידעו את הדבר הזה, שהדור שלנו, הדורות שלנו, זה נקרא עקבתא דמשיחא. זה העקביים, זה נקרא דורות העקביים. יש כידוע בספרי הקבלה, יש הרבה מאוד סודות, הרבה מאוד יסודות על הדור שלנו. זה אחד הנושאים היותר שמובא בספרי הקבלה, זה כל המהות של הדור שלנו. אחד הדברים, מה ששייך לנו, למה שעכשיו דיברנו, זה שזה דור שהנפש הבהמית מצד הקדוש ברוך הוא, מה שהוא עושה איתנו, הוא הוריד את כל הדור שלנו לעוצמות לא רגילות של כוח של הנפש הבהמית. זה לא סתם שיש כאלה ניסיונות עצומים לכל אדם ואדם. ובאמת שאנחנו מסתכלים על הדורות הקודמים, לפחות ממצרים, מגלות מצרים, כמו שאנחנו יודעים, וברוך השם יש לנו הרבה ספרים שמתארים, מי עם ישראל נהיה לעם במצרים וקיבל את התורה, מעולם לא היה דור עם כאלה ניסיונות וכאלה קשיים. יש פה, ובספרי הקבלה כתוב למה הסיבה לזה. יש לזה סיבה. דווקא לפני הגאולה, דווקא לפני הגאולה אנחנו עוברים ניסיונות עצומים, מה שלא היה בשום דור. מצד אחד, זו שאלה גדולה מאוד, שאנחנו לא יכולים מצד עצמנו לעמוד בזה, אבל יש סיוע מיוחד. משמיים עוזרים לנו בסיוע מיוחד לעמוד בגודל הקשיים של הדור שלנו. עכשיו צריך קצת להתבונן מה העצות, מה הדרכים שאנחנו יכולים לעורר את הנשמה האלוקית שבתוכנו. דבר ראשון אנחנו צריכים לדעת שהעצות הן נקראות, בליקוטי מוהר"ן אומר רבי נחמן שהעצות הן עצות פלא. מה הכוונה שהן עצות פלא? מה המשמעות המושג הזה שזה עצות פלא? עצות פלא, הכוונה היא שאנחנו לא נבין אותם מעצמנו. זה לא עכשיו איזה סברה שאדם חכם יוכל להגיע לעצות האלה. אם זה לא מקבלים את זה בדרך תורת האמת, בדרך הקבלה ובדרך הצדיקים שהשיגו את הדברים האלה, אנחנו לא יכולים לדעת מה העצות שמחברות אותנו עם הנשמה האלוקית. מכיוון שהמקום של המחשבה שלנו הוא לא מגיע להבין ולנתח את זה. אחרי שאדם מקיים את העצות ורואה איך שהדברים פועלים, אז הוא יכול להבין איך זה קורה. אבל לפני זה האדם לא יכול לדעת מה העצות. מצד עצמנו אנחנו לא יכולים לדעת מה העצות. אבל אנחנו אומרים את זה מניסיון. אדם יקיים את זה, זה בטוח קורה. ואיך זה קורה? זה פלא. זו הנקודה, לכן זה פלא. פלא זה דבר שאנחנו לא מבינים איך זה קרה. זה המושג של הפלא. גם העצות פה, כשמקיימים את העצות של הצדיקים, זה פשוט קורה. זה רואים את זה שזה קורה. בשבוע שעבר דיברנו על עצה אחת, ליתר דיוק, עצה אחת שמתחלקת לשתיים, וזה הכוח שיש לכל אחד מאיתנו פשוט לדבר עם הקדוש ברוך הוא. עצם העובדה שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, באותו רגע אדם אומר איזה משפט או איזה דיבור. באותו רגע האדם לא רואה כלום. מדוע הוא לא רואה כלום? מכיוון שהתפילה, כתוב בספרי הקבלה, שהתפילה נקראת אלמא דאיטקסיא, העולם הנסתר. מה הכוונה העולם הנסתר? הכוונה היא שאנחנו פועלים פעולה גדולה מאוד, ואנחנו לא רואים את התוצאה שלה. לעתיד לבוא אנחנו כן נראה מה פעלנו בכל דיבור ודיבור עם הקדוש ברוך הוא, בכל תפילה ותפילה. עכשיו, בזמן הזה, במציאות הזאת, אדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא לא רואה מה הוא עושה, אבל עולמות מתהפכים. האדם מדבר את הדיבורים הכי פשוטים שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא. אדם פשוט בא, נניח, קיבל איזה משהו טוב, אחרי בצורה הכי פשוטה. אמר לקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, תודה רבה. אבא, תודה. זה הכל. מה הוא עשה בזה בעצם? בעולם הזה שום דבר לא רואים, שום דבר לא נגלה. מה עושה הדבר למעלה, אין לשער. שאנחנו זוכים להגיד תודה ולשבח את הקדוש ברוך הוא, אין לשער מה הדבר פועל למעלה שבשמיים. אני רוצה לספר סיפור שמצד אחד זה סיפור מצער, אבל בד בבד יש בו גם נקודה מאוד משמחת. השבוע ליווינו למנוחת עולמים חבר מאוד מאוד טוב, ש-18 שנה אנחנו בקשר איתו. יהודי שזכה לחזור בתשובה לפני קצת יותר מ-20 שנה, ולפני שנתיים הוא קיבל את המחלה, והתמודד איתה בייסורים מאוד גדולים, והשבוע ביום ראשון לפנות בוקר... לא. זה לפני חודש.
כמה?
59. כן. למה אנחנו מזכירים את זה עכשיו בהקשר הזה? מצד אחד, איבדנו יהודי יקר מאוד. מצד שני, למה אנחנו אומרים שיש בזה נקודה משמחת? כי ברור לנו שהבן אדם, ברור לנו שהחבר שלנו נמצא בגן עדן. זה ברור לנו שהוא רץ לגן עדן. אני רוצה לספר על דבר אחד, על שלושה דברים שהיו לו, גם יהיה לעילוי נשמתו. אני הכרתי אותו לפני 18 שנה, והיינו מאוד מאוד בקשר. אני יכול להגיד שלוש דברים שהיה לו, והשלוש נקודות שהיו לו. מעולם, ואני לא אומר בלשון גוזמה, מעולם לא ראיתי אותו כועס. 18 שנה אני בקשר איתו, וכמו כל אחד מאיתנו, הוא עבר ניסיונות ועבר קשיים, לא ראיתי אותו פעם אחת כועס. הנקודה השנייה הייתה, מעולם לא ראיתי אותו עצוב. יהודי שעבר והיה לו את הניסיונות שלו, כמו כולנו, והיה לו את הקשיים שלו, תמיד היה בשמחה. והנקודה השלישית זה, שאולי הכל עומד עליה, 18 שנה שאני מכיר אותו, ולא בלשון גוזמה אני אומר את זה, וכולם מעידים על זה, לא שמעתי אותו פעם אחד אומר דיבור לא טוב על יהודי. מעולם לא שמעתי אותו אומר אפילו משפט אחד. והיה לנו כל מיני התמודדויות, וכל אחד כבר בא אליו בכעסים והקפדות. ראית אותו? זה פלוני. ספק אם יש לו חלק לעולם הבא. צריך לעבור 1,000 מיטות בית דין בכל מיני איסורים על העוונות שהוא עושה. ותמיד הוא היה... מה היה, מאיפה הוא קיבל את הכוח הזה? את הכוח הזה הוא קיבל מההתחברות שלו עם הנשמה האלוקית, עם האמונה. היה לו זכה, שהיה לו אמונה כל כך פשוטה וכל כך תמימה, לידית שלנו היה כזה אמונה פשוטה ותמימה, שבכוח זה הוא זכה לחבר את הנשמה שלו עם החלק האלוקי שבתוכו. וזה היה הסימן המובה. אז אמרנו, דבר ראשון, עצה ראשונה זה שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא. נוהג להגיד תודה. אומר, אורחה עם הקדוש בפרשת קורח, אומר, משה רבנו שהתפלל על עם ישראל במעשה שהיה עם קורח, אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אל אלוקי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. משה רבנו מלמד זכות על עם ישראל. מלמד זכות על עם ישראל. שואל אורחה עם הקדוש, מדוע משה רבנו בתפילה הזאת שהוא מלמד זכות על עם ישראל נקד בלשון אל אלוקי הרוחות לכל בשר? למה הוא לא אמר בפשטות? השם איש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף? למה הוא נקד בלשון הזאת, משה רבנו, אל אלוקי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יקצוף על כל העדה, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף? למה הוא נקד בלשון הזאת? אומר אורחה עם הקדוש, פירוש נפלא מאוד הדבר הזה. אומר, אצל הקדוש ברוך הוא גם יש אהבות. האהבה הראשונה מלמטה למעלה, אומר, האהבה הראשונה של הקדוש ברוך הוא זה שכאשר המלאכים צבא מרום משפחים אותו. המלאכים משפחים את הקדוש ברוך הוא. אז זה האהבה של הקדוש ברוך הוא. אומר אורחה עם הקדוש, אבל יש לו אהבה יותר גדולה. יש לו חפץ וחשק לקדוש ברוך הוא יותר גדול מזה, כאשר נשמות הצדיקים שהיו בעולם הזה וכבר עזבו את העולם שלנו וזכו למה שזכו ונמצאים איפה שנמצאים ומשפחים את הקדוש ברוך הוא, וזה חשוב אצל הקדוש ברוך הוא יותר משבח המלאכים. כך אומר אורחה הקדושות. אומר, ועליון ונחשק אצל הקדוש ברוך הוא למעלה מן הכל האדם אשר נמצא בתוך הגוף בעולם הזה עם כל הניסיונות וכל הקשיים שעובר עליו, והגוף מונעו, ככה לשון של אורחה הקדוש, והגוף מונע את האדם מלהכיר את הקדוש ברוך הוא, כי הגוף מסתיר לנו, כל המציאות של העולם הזה מסתירה לנו את הקדוש ברוך הוא. ובכל אופן, האדם מתגבר ומתעצם כנגד ההסתרות של הגוף, ועם כל זה הוא מתחזק לשבח את הקדוש ברוך הוא מתוך המציאות הזאת, אומר, וזה עליון, וזה למעלה מן הכל, ונחשק ורצוי אצל הקדוש ברוך הוא יותר מכל השבחים של כל העולמות, של כל הבחינות. וזה יסוד מאוד גדול, הנקודה הזאת. שאנחנו, פה בעולם הזה, בתוך ההסתרה, בתוך הקשיים, מתחזקים מדי פעם בפעם, לזכור, להגיד לקדוש ברוך הוא תודה. על מה להגיד לו תודה? על דברים פשוטים. קרה לנו איזה דבר טוב. אם אנחנו זוכים, אני רוצה להגיד משהו מניסיון אישי, מניסיון גם עם אנשים אחרים. אם אדם יזכה כל יום להגיד פעם אחת תודה, רק פעם אחת תודה. ואם יזכה להגיד יותר, הרי זה משובח. אדם יזכה להגיד פעם אחת תודה, וזה לוקח בדיוק בין 30 שניות עד דקה, להגיד תודה, לחשוב על איזה דבר טוב שקרה לנו, הכי פשוט, מהדבר הכי גדול לדבר הכי פשוט. ואדם יגיד תודה, אני יכול להגיד לכם משהו מניסיון, לא מחוכמה, מניסיון. תוך חודש עד חודשיים, האדם פתאום התחיל להיות שמח. זה פלא גדול. כמה העולם שואלים איך זוכים לשמחה? מה? יותר מזה? קיצור הליכים יותר מזה? אומרים לך דקה ביום.
לא, קיצור, בזמן שאדם התחיל להיות שמח.
למה אתה צריך קיצור הליכים? לא, בוא נהיה רציניים מאוד עם זה. אם אדם יכול לזכות תוך חודש, חודשיים, במציאות שלנו, להרגיש שמחה, אין לך קיצור הליכים יותר גדול מזה. זה בעצם הקיצור הליכים הכי גדול שיש בעולם. הרי זה לא... כמה העולם מחפשים אחרי שמחה? הרי יש סיבה בעומק, נפש האדם, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. שאנחנו תמיד מחפשים שלושה דברים, תענוג, עושר ושמחה. בזה אנחנו מוכרחים. אנחנו מוכרחים בדבר הזה. וכמה מאמצים משקיעים וכמה כוחות האדם משקיע כדי להשיג את הדברים האלה. בא רבי נחמן מברסלב, אומר לך כזה דבר פשוט. דקה ביום, אתה יכול להוסיף יותר, אבל דקה ביום, תחשוב על דבר טוב אחד שקרה לך, ותגיד לקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, תודה רבה. זה הכל. זה הכל. יותר קל מזה? אין יותר קל מזה. יש הבטחה, ואני אומר, המציאות, הניסיון מוכיח את זה, שתוך תקופה של לכל היותר, חודש עד חודשיים לכל היותר, פתאום האדם מרגיש איך הוא נהיה אדם שמח. והוא בעצמו לא יודע איך הוא נהיה שמח. פתאום האדם מתחיל להשתחרר מכל מיני מתחים, מכל מיני עצבויות ודיכאונות שקורות לו. פשוט מאוד, הוא רק אמר תודה לקדוש ברוך הוא. יש דבר נוסף, שזה אותה בחינה רק מבית אחר. כולנו מתמודדים עם קשיים בחיים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. העולם זה קשיים, זה התמודדויות. אין אדם מהגדול ביותר עד הקטן ביותר שאין לו בעצם קשיים והתמודדויות. בעצם, בכל קושי שאנחנו עוברים, יש לנו מיד ניסיון. כל פעם שאדם מגיע לאיזשהו קושי, מיד יש לו ניסיון. מה הניסיון שלו? איך אני מקבל את הקושי? באיזה אופן, עכשיו, הקושי מצטייר אצלי בתוכי. איך אני מקבל אותו? כשאנחנו לא מתבוננים בדבר ולא יודעים את הדבר, דרך העולם, מצד הטבע, האדם שיש קושי, אדם נכנס למרירות. זה נקרא, יש מושג שנקרא בני מררי. האדם מתחיל להיות במרירות הנפש. האדם מתחיל להיות עצוב, כבדות הלב, כל מיני בחינות בדבר הזה. אבל הקושי, הקשיים שקוראים לנו בחיים, הרבה פעמים גורמים לנו, הרבה פעמים, הרגשה כבדה בלב. אם באותו רגע שקורא לנו איזה קושי, מצד ההשתדלות, אנחנו עושים את ההשתדלות לפתור את הקושי. חיים בעולם הזה, אדם צריך לעשות את ההשתדלות לפתור את הקשיים. הרבה פעמים אנחנו לא מצליחים. הרבה פעמים זה לא תלוי בנו. אנחנו לא מצליחים, הקושי נשאר. אם חס ושלום, יש איזה חולה במשפחה, ולא מצליחים עדיין למצוא לו את הרפואה, זה קושי וזה צער, אבל אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. עושים את ההשתדלות, לא יכולים למצוא. אם אנחנו יודעים לקבל את הצער ואת הקושי בהסתכלות נכונה, פה אנחנו משנים את כל החיים הפנימיים שלנו. ומה הכוונה? לדעת, יש קושי מעת השם הדבר וזה לטובה. זה מאוד קשה, יש משהו בפנימיות שלנו שמתנגד לזה, מתנגד לנקודה הזאת. אבל אם אדם זוכה להתגבר על זה, וזה אפשרי, כל אחד יכול להתגבר על הקושי הזה, ולהגיד, עכשיו אני בצער, עכשיו קרה לי איזה ניסיון, אני רוצה עכשיו לצער להרגיש צער, עצבות, כעס, הקפדה, מרירות. באותו רגע אני תופס את עצמי ואני הופך את זה ואני אומר, רגע, אם קרה הקושי הזה, מעת השם הייתה זאת וזה הדבר הזה לטובה. באותו רגע האדם משנה את כל החיים הפנימיים שלו, כל המהות של החיים הפנימיים שלו, האדם משתנה. ככל שאדם יכול יותר להסתכל על דברים בצורה חיובית, אני רוצה לספר לכם משהו. האדם מקבל כוחות אינסופיים בנפש. האדם לפעמים מסתובב בכל העולם, בכל מיני השתדלויות. איך אני מקבל, איך אני מתחבר, איך אני מחבר את הנפש שלי עם כוחות. כי יש לנו בעיה, חסר לנו הרבה פעמים כוחות בנפש. איך אני מחבר את זה? עם שמחה וכוחות. וזה סוד מאוד גדול. אמרנו קודם שהעצות הן עצות פלא. ברגע שאדם זוכה להסתכל על מה שעובר עליו, על המשפחה שלו, על החברים שלו, על עם ישראל, על העולם כולו, בעין חיובית, בהסתכלות טובה, האדם מקבל כוחות נפש ושמחה בדרך פילית. זה לא שאדם יבין איך הוא עכשיו מקבל את הכוחות, אלא הוא יקבל כוחות בדרך פילית. יש סיפור, לפני כמה ימים, שמעתי סיפור מאוד מאוד מיוחד. הסיפור הזה הוא סיפור אמיתי. קצת ביררתי את הנקודה הזאת. סיפור הזה סיפור אמיתי, והוא מלמד אותנו הרבה הרבה דברים. סיפר לי את זה יהודי, תלמיד חכם. הוא סיפר על יהודי שעבר את השואה, והוא היה נשוי, בזמן השואה היה נשוי, היה לו אישה והיה לו בת אחת, ובשואה הוא איבד את אשתו ואת הבת, הם מתו בשואה, והוא יצא חי מהשואה. הוא הגיע לארץ ישראל, והוא זכה להקים בית, התחתן פעם נוספת, ועם השנים היו לו בנים, בנות, לאחר מכן גם נולדו לו נכדים ונכדות, משפחה גדולה. והיה לו, ליהודי הזה היה מנהג. כל שנה בליל הסדר, היה תמיד אוסף את כל המשפחה, כל הצאצאים. כולם היו באים אליו לליל הסדר, והיה לו מנהג לספר את הניסים שהיו לו בשואה, והיה מספר את זה בשמחה ובהתעוררות גדולה מאוד. כשאנחנו מספרים את יציאת מצרים בליל הסדר, אז העניין הוא גם לספר את יציאת מצרים הפרטית שלנו. לא רק את יציאת מצרים שהייתה לפני 3,000 שנה, גם את כל הניסים שקורים לנו בחיים שלנו. והוא היה מספר את זה. והיה מספר את זה כל שנה ושנה, והמיוחד בזה שהיה מספר את זה בשמחה ובהתעוררות גדולה. פעם אחד ניגש אליו אחד הנכדים שלו ואמר לו, סבא, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אומר לו, תראה, אתה מספר לנו את הסיפור כל שנה. אני מאוד מתחזק מזה, אני מאוד שמח לשמוע אותך, אבל יש לי שאלה אליך. אומר, אתה יודע, יש לי שכנים, זוג אנשים מבוגרים שכנים שהם ניצולי שואה. הוא אומר, אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה יודע, האנשים האלה, אתה מרגיש איך הם חיים את השואה. עצובים ובצער, קשה להם להשתחרר מה שעבר עליהם בשואה. איך אתה יושב ומספר לנו את כל הצרות? נכון, אתה מספר לנו ניסים, אבל הניסים איפה הם היו? במחנות, בדברים כאלה נוראים. איך אתה מספר לנו את זה כזאת שמחה? איך הגעת לזה לספר בכזאת שמחה? אז הסבא שלו אמר לו, שאלה טובה שאלת אותי, אני אספר לך. זה אמר לו, פעם אחת לפני השואה, פעם אחת ויחידה זכיתי להתארח בליל הסדר אצל האדמור מבלז שהיה אז. קראו לו האדמור מבלז אז רבי ססחר דוב. זה הסבא של האדמור מבלז הנוכחי. וזכיתי להתארח אצלו בליל הסדר. ואז, בזמן הזה, לאדמור מבלז הקודם, רבי ססחר דוב, היה ילד קטן, ילד בן 10. לילד הזה קראו ארלה. ארלה, אחר כך היה רבי אהרון. רבי אהרון היה אדמור מבלז, היה צדיק מאוד מאוד גדול, רבי אהרון. אבל אז, בליל הסדר, שזה היה לפני השואה, היה ילד בן 10. אבא שלו, האדמור, סיפר את סיפורי יציאת מצרים, וכמו שצריך לספר, השתדל מאוד להכניס בזה שמחה וחיות, לספר לילד, כדי לעורר את הילד. והוא חיכה שהילד שלו, שהוא ילד חכם, שישאל אותו שאלות. אבא יקשה עליו קושיות, כדי שיתפתח שיחה. על יציאת מצרים. אבל ארלה יושב ושותק ולא שואל שום דבר. אחרי כמה זמן, האבא קצת הקפיד על הילד. הוא אומר לו, ארלה, תגיד, אין לך שום שאלה לשאול אותי? אז הילד מסתכל עליו, הוא אומר לו, אבא, יש לי שאלות. אז הוא אמר לו, האדמור אמר לו, אז ארלה, אז למה אתה לא שואל אותי? אז הוא אמר לו, אבא, אתה לימדת אותי שעל אבא לא שואלים שאלות. אז הוא אמר, אז אותו יהודי, אותו יהודי שמספר את זה לנכד שלו, אומר, ואז למדתי שעל אבא לא שואלים שאלות. על אבא שבשמיים לא שואלים שאלות. כשזוכים לא לשאול שאלות, על אבינו שבשמיים, הוא אמר לו, זוכים לצאת מהשואה בשמחה. כי האדם, כשאנחנו זוכים לקבל בעין טובה את המציאות של העולם הזה, זה סוד מאוד מאוד גדול. אחד הדברים שרבי נחמן מברסלב מרבה להסביר לנו בעומק הדבר. יש בזה דברים מאוד מאוד עמוקים. כמעט כל סודות הבריאה עומדים על הנקודה הזאת. עכשיו אנחנו אומרים את השורה האחרונה, את המסקנה. אבל כשאנחנו זוכים לעבור את כל מה שאנחנו עוברים בעין טובה. עין טובה זה הכוונה לדעת שאף על פי שיש פה דבר מצער, אף על פי שיש פה דבר שהוא יכול להיות מכאיב לנו, מכעיס אותנו, מצער אותנו, עם כל זה אנחנו מבינים שברובד היותר פנימי של הדברים, במהלך היותר פנימי של הדברים, יש פה דבר מאוד מאוד טוב, נבנה פה משהו. הרבה פעמים לפני שנבנה דבר טוב, חייבים לעבור איזשהו ניסיון, חייבים לעבור איזשהו קושי. כשאנחנו יודעים להסתכל בעין כזאת, במאורעות שעוברים עלינו, אז זה מה שהסבא אמר לנכד. אז זוכים לשמחה, האדם מקבל כוחות, מקבל מין חיות פנימית, וזה כמו שאמרנו קודם, העצות האמיתיות הן עצות שנקראות פלא. אנחנו לא מבינים איך זה פועל. באמת, אחרי שנעשה אותם ונשתדל בהם, אז אנחנו יכולים גם להבין איך הם פועלים. יש הסבר לזה, רק ההסבר הוא נמצא יותר ברובדים עמוקים, כי זה חלק מתורת הקבלה, זה להסביר לנו למה העצות, דווקא העצות, א', ב', ג', ד', הם אלה שבאמת עוזרות לנו לכל החיות הפנימית, לכל כל בניית הנפש הפנימית, למה דווקא העצות האלה? אבל זה, קודם כל, צריך לעשות את זה, וכשאדם עושה את זה, הוא פשוט יראה את התוצאות. זה לא... הקבלה של הדברים זה בהלכה למעשה, זה במציאות. כשאדם עושה את זה, אחרי שהוא יעשה את זה, אחר כך גם האדם יכול להבין למה. האדם יכול גם להבין את השורשים הפנימיים של הדבר. אז זה אמרנו עכשיו, שתי עצות, שזה להתרגל, שאנחנו מתרגלים להגיד לקדוש ברוך הוא תודה, ולדעת, קיבלנו דבר טוב, פעם שמעתי אחד הצדיקים אמר שלפעמים אנחנו חושבים שלפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא התחייב כבר לתת לנו את כל הטוב, אנחנו לא צריכים להגיד לו תודה. זה לא כך. הקדוש ברוך הוא נתן לנו דבר טוב, שקורה לנו דברים טובים, זה התגלגלות. הקדוש ברוך הוא גזר על זה. ברגע שאנחנו יודעים את זה ומבינים שמה הוא רוצה מאיתנו, דבר פשוט, להכיר בזה שהוא נתן לנו את הדבר הטוב הזה, ולהגיד לו תודה. וזה צד אחד של הדברים, והצד השני של הדברים זה שאנחנו לומדים להסתכל על דברים בעין חיובית, בעין טובה. וזו עבודה מאוד מאוד גדולה. עבודה מאוד גדולה זה, יש מסך. החיים שלנו, מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו מבינים בחיים, זה כמו מסך. העבודה שלנו זה לפקוע את המסך. וזה העבודה של הבנה. העבודה של ההתבוננות, של ההבנה זה להבין שהאמת זה לא מה שהעין מיד רואה, מה שהשכל מיד מבין, אלא צריכים לחדור יותר לעומק הדבר ולראות את המשמעות הפנימית של הדבר. פעם אמרנו משל הדבר, שהיה איזה שבט שגדל שם בג'ונגלים, עד היום יש כאלה דברים, שמישהו הראה לי לפני כמה שבועות סרטון, יש אנשים שלא ראו שום תרבות, שום טכנולוגיה, שום תרבות, באיזשהו מקום באמריקה הדרומית. לקחו בן אדם כזה, אדם כזה שגדל בג'ונגל, לא יודע שום דבר מהתרבות שלנו, לוקחים אותו ומביאים אותו לעיר מתקדמת. מתחילים להראות לו ולהסביר לו את כל הקדמה, את כל ההתפתחות. נניח שהוא אדם חכם, אז הוא מאוד מתפעל. פתאום הוא רואה, יש מכוניות, יש מטוסים, יש מחשבים. הוא מאוד מתפעל מכל ההתפתחות. בסוף הסיור, לוקחים אותו, רוצים להראות לו את אחד ההצלחות של כל ההתפתחות הטכנולוגית, התרומה לאנושות, לוקחים אותו לבית חולים. לוקחים אותו לבית חולים כדי להראות לו. אבל הוא לא יודע מה זה. אצלו בשבט, כשמישהו היה חולה, אז היה יודע שיש איזה מחשף, איזה קוסם, לוקח כמה עשבים, מבשל אותם, נותן ואדם נהיה בריא. הוא לא יודע, מעבר לזה הוא לא יודע שום דבר. לוקחים אותו לבית חולים. ולא מסבירים לו, אומרים לו, קודם נעשה לו סיור, אחר כך נסביר לו. כשהוא מגיע לבית חולים, מה הוא רואה? הוא רואה דברים נוראים ומזעזים. הוא רואה אנשים חלשים, שמרגישים לא טוב, ואנשים עם חלוקים לבנים מסתובבים סביבם, מכניסים להם מחתים לתוך הורידים, לתוך הגוף, שואבים דם, ונותנים להם כל מיני כדורים כאלה לאכול, והוא רואה שזה דברים מרים. מה הוא רואה? הוא רואה אכזריות. הוא רואה, דוקרים פה אנשים, מתאכזרים אליהם. אחר מכן רוצים להראות לו יותר, דבר יותר מתקדם ברפואה. רוצים להראות לו ניתוח. הוא לא יודע מה זה. כשהוא בא לראות, מראים לו מהחלון ניתוח, מה הוא רואה? הוא רואה דבר מזעזע. אדם שוכב על המיטה, ניגש אליו מישהו עם מסכה על הפנים, עם סכין חדה מאוד, חותך אותו, מתחיל לחתוך אותו. אומר, אני רוצה להגיד לכם, עד כאן. זה אני כבר לא... כזאת אכזריות. אתם אומרים שאנחנו פרימיטיביים. פרימיטיביות יותר מזה, מי שמע על פרימיטיביות יותר מזה? אך כשהוא יצא החוצה, היה לו פלא אחד. מה הוא רואה? כל הבית חולים מלא מכתבי תודה. תודה לצוות המסור, תודה לרופא המסור, תודה לאחיות, תודה. אין סוף תודה. הוא לא מבין. אני ראיתי פה אכזריות נוראית. ואני רואה שכל האנשים שהיו פה אומרים תודה. איך זה יכול להיות? כמובן שהמשל הוא פשוט, אבל ההבנה שלו היא מאוד עמוקה. מה הסיבה שאותו אדם רואה את הבית חולים כמקור של אכזריות? והחולים רואים את זה כמקום של חסד. בדיוק ההפך, שתי הסתכלויות קיצוניות לגמרי. אם אנחנו נתבונן, מה הסיבה? למה הוא רואה את זה כמקום של אכזריות? הסיבה היא פשוטה, הוא לא יודע את מהות המקום. הוא לא מבין מה באמת נעשה פה. אדם שמבין את מהות הבית חולים, אז הוא יודע, הרופאים, האחיות, עושים איתנו חסד. הפוך, הם מרפאים אותנו. הם משתדלים כמה שביכולתם לרפות אותנו. הוא לא, שהוא לא יודע את זה, אז מה הוא רואה? הוא רואה מעשים של אכזריות. בחיצוניות, הוא צודק, בהסתכלות החיצונית, בלי להבין את הפירוש של הדברים, נעשים פה מעשי אכזריות, חותכים פה אנשים, שואבים דם לאנשים, דוקרים אותם אנשים, דברים מאוד מאוד לא מובנים מה שנעשה פה. ברגע שאנחנו רק יודעים, רובד קטן מאוד של הדברים, מדובר פה פשוט ברופאים, רופאים ואחיות. הכל ההסתכלות מיד משתנית. מאכזריות, ממעשה אכזריות זה מתהפך למעשה חסד. זה סוד מאוד גדול. כך, זה משל. הנמשל זה כל החיים שלנו. כל החיים שלנו. כשאנחנו לא יודעים, כשאנחנו לא מסתכלים על הרובד היותר פנימי, מה אנחנו רואים הרבה פעמים? אכזריות, קושי, עצבות, דברים לא מתוקנים, דברים קשים שקורים לכל אחד מאיתנו ולכולם. אבל כשאדם מסתכל על הרובד היותר פנימי, מה זה הרובד היותר פנימי? יש מטרה לכל. יש סיבה שמובילה את כל המציאות שלנו. המציאות שלנו היא מושגחת. אותה אחות שהלכה ולקחה דם מהחולה, היא קיבלה הוראות. הרופא אמר לה, בשעה זו וזאת את לוקחת לו דם. היא פועלת למעשה מתוך הכוונה. זה לא פשוט פעם מתחשק לה לקחת דם ממישהו. יש פה מטרה. מה המטרה? לרפות. והפוך, לעשות חסד. אותה בחינה, הנמשל לזה, זה החיים שלנו. החיים שלנו זה גם כן מעין בית חולים. זה גם מעין בית חולים. באמת, כל המהלך של העולם, של הבריאה, של המציאות, כותב הרמח"ל. הוא כותב יסוד שכולם מקבלים אותו, אבל הוא כותב את זה בלשון מיוחדת. אומר הרמח"ל, הכל זה מהלך אחד. הכל זה דבר אחד, שהמטרה של המהלך הזה, להביא בנייה והתגלות חסדים מאוד גדולים לכל נשמה ונשמה ולכל אדם ואדם. בדרך צריך לעבור איזשהו בירור, צריך לעבור איזשהו הכנה. ממש אותו בחינה של תקופת הטיפול של החולה, שבעזרת השם אחר כך, אחרי התקופה הזאת, הוא יוצא בריא מבית חולים. כך זה כל העולם וכל המהלך החיים שלנו. כשאנחנו לומדים להסתכל על הדבר הזה ולהבין, גם שכרגע אני לא מבין למה זה קרה, קרה פה עכשיו דבר, אבל הדבר הזה הוא לטובה. אני לא מבין למה הוא לטובה, אבל אני מאמין שכל מה שנעשה, הכל יצא מעת השם, וזה לטובה. כשאני לומד להסתכל ולהתחבר עם ההסתכלות הזאת, בזה אני מתחיל להתחבר בהתחברות מאוד מאוד גדולה, מה שאמרנו בתחילה, עם הנשמה האלוקית שבתוכנו. זה ההסתכלות שלנו, אמירת התודה, שזה צד אחד של הדברים. והצד השני זה ההסתכלות החיובית על הדברים, היא משנה את כל מציאות נפש האדם. וכמה שאלות, כמה היום העולם מאוד מאוד משתדל להגיע לאיזשהו עושר ושמחה, שלווה פנימית. צריך לדעת, מה שאמרנו עכשיו, זה תרופות פלא. הדבר הזה זה תרופות פלא, פשוט צריך לעשות אותן ולראות איך הדברים האלה מתקיימים, הלכה למעשה. ואחר כך גם נבין, בהמשך גם נבין למה זה קורה הדברים האלה. זה נקודה אחת. דבר נוסף, אמרנו בהתחלה, ששני כוחות של הנשמה האלוקית שבתוכנו, זה אהבה ושמחה. אהבה, כמו אמרנו בהתחלה, יש שלוש אהבות שבקדושה. אהבת הקדוש ברוך הוא, אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל. בעיקר העבודה שלנו מתחילה. מתחילה זה, קודם כל מהמקום ששייך לכולנו, שייך בתוך המציאות שלנו, זה אהבת ישראל. יש שאלה גדולה מאוד, שיש אחד מגדולי התלמידי חכמים והצדיקים שהיו בדור הקודם, הרב דסלר, כותב בספר מכתב מליאר, והוא שואל את השאלה הזאת. מה זה נקרא אהבה אמיתית? כולם אומרים, אנחנו אוהבים. כל העולם אומר אהבה. כל השירים והסרטים והסיפורים, בכל מקום ומקום אנחנו שומעים את המילה אהבה. מכאן, דבר ראשון, רואים שכל העולם משתוקק לאהבה, שזה צורך פנימי מאוד מאוד גדול, גם שאהבו אותנו וגם שאנחנו נאהב. אבל מהי באמת אהבה אמיתית? לפעמים אנחנו רואים את זה, וזה מעשים שבכל יום, זוג מכיר, ואין סוף, בתקופה הראשונה, התקופה הראשונה זה עד 3-4 חודשים אחרי החתונה. למה? מה הסיבה? מה, הרי לפני, לא לפני, זה לא היה לפני 10 שנים. עכשיו, לפני חצי שנה, שואלים את בני הזוג, איך אתם מרגישים? מה זאת אומרת איך אנחנו מרגישים? אנחנו לא מרגישים, אנחנו נמצאים בעולמות שמעל ההרגשה. אנחנו נמצאים בעולמות האצילות, באיזה סוף אנחנו נמצאים. עלינו למקומות כל כך גבוהים. אחרי כמה חודשים הכל מתפוצץ. מה הסיבה? יש פה איזשהו מהלך שצריך להבין אותו. ואמרנו, נזכור, שאמרנו שאהבה זה אחד מהכוחות וההתגלויות של הנשמה האלוקית שבתוכנו. אבל צריך לדעת מהי אהבה אמיתית, מהי אהבה שמתקנת ובונה. אומר הרב דסר, את השאלה הזאת הרב דסר שואל. אומר דבר נפלא מאוד. הרב דסר אומר דבר נפלא מאוד. אהבה שבקדושה, אהבה שבונה, זה אהבה שיש בה נתינה לזולת. לא קבלה מהזולת, בדיוק הפוך, נתינה לזולת. כשאתה אוהב מישהו, ששני אנשים אוהבים אחד את השני, זה יכול להיות שני חברים, שתי חברות, ועיקר התגלות אהבה בעולם, זה אהבת איש ואישה. אבל בכל אהבה, כשאנחנו רוצים לבנות את האהבה הזאת, כשאנחנו רוצים לבסס אותה, ולהקים אותה, צריך לדעת כלל מאוד גדול. האהבה הזאת, כדי שהיא תיבנה בצורה נכונה, צריך שיהיה בה נתינה לזולת ולא קבלה מהזולת. מה שאתה תקבל ממי שאתה אוהב, שזה יהיה ממילא. אל תחפש את מה אני יכול לקבל באהבה. אלא הפוך, תמיד תשאל את עצמך את השאלה, מה אני יכול לתת באהבה. כל היסוד, של הבנייה, אחד היסודות העמוקים ביותר, ולפי חלק מהמקובלים הגדולים, זה היסוד הגדול ביותר של בניית הנפש של האדם, שלעולם אדם יחפש איפה הוא יכול לתת, ולא יחפש איפה הוא יכול לקבל. ובאמת, אם אנחנו לא יודעים את זה, ואם אנחנו לא מתבוננים בזה, מצד הטבע שלנו, אנחנו בדיוק הפוכים מזה. הטבע של האדם, ותכף נבין גם למה, הטבע של האדם זה לקבל. האדם כל הזמן שואל וחושב בתוכו, וזה כל המהלך של הנפש שלנו בתוכנו, זה איך אנחנו יכולים לקבל את מה שאנחנו רוצים, את מה שאנחנו צריכים. ברגע שאנחנו מכירים בן אדם, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו לעשות איזו תשובה, אבל מיד אנחנו חושבים מה יצא לנו מההיכרות הזאת. זה כבר, בטבע שלנו זה הולך ככה. בפרט שפוגשים מישהו שמרגישים איתו התחברות גדולה, איזשהו קשר. ככל שיש קשר נפשי יותר חזק, אז ההשפעה ההדדית היא יותר חזקה. לכן אנחנו רואים, לפעמים יש לנו חברים בשטחיות, לפעמים יש לנו חברים מאוד מאוד בעומק הנפש. ובפרט, כמו שאמרנו, החיבור הכי גדול בין בני אדם, או לפחות אחד משני החיבורים הכי גדולים. בעולם שלנו זה חיבור של איש ואישה. עכשיו הם פגשו אחד את השני, הם מרגישים אורות גדולים. הנפש כבר פועלת, גם של האיש וגם של האישה, מה אנחנו יכולים לקבל מהקשר הזה? מה אנחנו יכולים לקבל מהחיבור הזה? ברגע שאדם הולך עם המהלך הזה, למעשה הקשר נועד להרבה הרבה משברים. הרבה הרבה משברים, וספק גדול מאוד אם הוא יצליח להחזיק מעמד, הקשר הזה. למה? כי זה נקרא הפך הבנייה. מה כן הבנייה? אומר הרב דסלר, דבר נפלא, זה יסוד מאוד מאוד גדול. אומר, אתה אוהב מישהו? תחפש איך אתה יכול לתת לו, לא איך אתה יכול לקבל ממנו. לא מה אתה יכול לקבל ממנו, תחפש מה אתה יכול לתת לו. הנתינה, ברגע שאתה תחפש את זה, לקבל אתה תקבל ממילא. זה כבר ממציאות העולם, אתה לא צריך לחפש את הקבלה. מה שאתה צריך לקבל אתה תקבל. מעצם העובדה שיש את הקשר אתה כבר תקבל. אבל כדי לבנות אותו, כדי לבנות את זה בצורה נכונה, אנחנו צריכים לחפש תמיד איפה אנחנו יכולים לתת ולא איפה אנחנו יכולים לקבל. אז אומר שם דוגמה, הרב דסק נותן שם דוגמה מאוד יפה. הוא אומר, יש אומן, צייר, פסל, והוא עובד על, על מה שהוא עובד, על היצירה שלו, הוא עובד הרבה הרבה חודשים במסירות נפש מאוד גדולה. הוא גמר עכשיו את הציור, יצא לו ציור נפלא מאוד. יצא לו איזושהי יצירה אמנותית מאוד מאוד נפלאה. הוא אומר, טבע האדם, שהאדם מאוד אוהב את הדבר שהוא עשה. הוא מרגיש חיבור עם מה שהוא עשה. אומר הרב דסטר, למה הוא מרגיש חיבור עם זה? כי זה יצא דבר שיצא ממנו החוצה. הוא נתן בעצם, הוא נתן את הכוחות שלו, את הכישרונות שלו, את היכולת שלו, הוא נתן לתוך הדבר. לכן הוא מרגיש התחברות עם הדבר. ככל שאדם נותן יותר, הוא מרגיש יותר התחברות עם הדבר. השורש של זה, איפה אנחנו מוצאים את השורש הראשוני של הדבר הזה? אנחנו רואים את זה אצל אברהם אבינו. אברהם אבינו, זה הרי ידוע, שלוש אבות היו לעם ישראל, אברהם, יצחק ויעקב. הראשון זה אברהם אבינו. למה, הגמרא שואלת את השאלה הזאת, למה הם נקראים אבות? למה שאר הצדיקים לא נקראים אבות? יש לזה כמה תשובות. אחת התשובות זה שהם השורשים של כל עם ישראל. השורשים האמיתיים של עם ישראל זה שלושת האבות. השורשים, הכוונה, הם יקנו לנו, לנצח נצחים הם יקנו לנו את המידות, את התכונות הפנימיות של, של האדם, קיבלנו את זה מאברהם, יצחק ויעקב. אברהם אבינו מלמד אותנו יסוד מאוד גדול, הוא השורש הראשון של עם ישראל. הוא מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. התורה מספרת לנו, בפרשת וירא, התורה מספרת לנו שאברהם אבינו אחרי הברית מילה, שלושה ימים אחרי הברית מילה, היה חולה כידוע מה שכתוב, והקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו. מה הכוונה הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו? היה גילוי שכינה לאברהם אבינו. גילוי שכינה זה לא דבר פשוט. הקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם אבינו. זה דבר לא פשוט. בינתיים אברהם אבינו רואה שלושה אנשים. באמת אנחנו יודעים. באמת האנשים האלה זה לא היו אנשים, זה היו מלאכים. אבל אברהם אבינו לא ידע את זה באותו זמן. הוא ראה שלושה אנשים. והתורה מספרת שהשלושה ערבים, האנשים האלה היו נראים כערבים. הכוונה בדואים, או חיים במדבריות. וגם היו עובדי עבודה זרה. כך נראו, כל זה נראה לאברהם אבינו. אברהם אבינו, עכשיו הקדוש ברוך הוא מתגלה עליו. זה נקרא השראת שכינה. מה עושה אברהם אבינו? אברהם אבינו עוזב את השכינה, עוזב את הקדוש ברוך הוא, ורץ לקראת הערבים. עוזב, אומר לשכונה, לשכינה, אומר לקדוש ברוך הוא, תמתין רגע, ורץ אל הערבים האלה, עובדי עבודה זרה, כדי לקיים הכנסת אורחים. פה מתעוררת השאלה. מכאן ידוע מה שחז"ל אומרים, מכאן שגדולה הכנסת אורחים מקבלת פני שכינה. ומכאן אנחנו לומדים את זה. שואלים את השאלה, אברהם אבינו בעצמו מאיפה הוא ידע את זה? עכשיו אנחנו יודעים את זה. אבל עכשיו הקדוש ברוך הוא בא לאברהם אבינו, בא לביקור אצל אברהם אבינו. יש כזה דבר, אנחנו לא מכירים את זה במדרגה שלנו, אבל יש כזה דבר, התגלות שכינה אצל אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו. מה אברהם אבינו עושה? אתה רואה שלושה בדואים מסתובבים שם, ואתה גם רואה שהם עובדי עבודה זרה. אתה עוזב את הקדוש ברוך הוא, ואתה רץ לקיים הכנסת אורחים בשלושה בדואים. מי אמר לך שזה בכלל מותר? חידשת לנו, היום אנחנו יודעים ממך, אנחנו יודעים שזה מותר. אתה בעצמך מאיפה ידעת שזה מותר? אז כתוב בספרים יסוד מאוד נפלא. קבלת פני שכינה, שימו לב, המילים עצמם אומרים, אברהם אבינו מקבל פה משהו, הוא מקבל תענוג, הוא מקבל אור, הוא מקבל איזושהי חשיבות, הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו, הוא מקבל פה, הוא מקבל דבר גדול מאוד, אבל הוא מקבל. להכניס אורחים, מה זה הכנסת אורחים? זה לטרוח, זה אומר להם, קחו מעט מים ורחצו רגליכם, ואחר כך הוא אומר, והירוץ אברהם אל הנער ואל בן הבקר, הוא מתחיל לטרוח, להכין להם סעודה וארוחה. הכנסת אורחים זה נתינה, זה לתת מעצמו אל אחרים. אברהם אבינו השיג השגה נוראית מאוד. נתינה הכי פשוטה בעולם הזה, נתינה לבדואים, בנתינה לבדואים, או שעובדי עבודה זרה, לפי כך הוא ראה אותם, לתת להם מים ללחוץ את הרגליים, להכין להם סעודה, יותר גדול מהקבלה הרוחנית הכי גדולה. ולמה? זה נתינה וזה קבלה. זה אברהם אבינו השיג את הסוד הזה, שנתינה בעולם הזה, העבודה שלנו בעולם הזה, זה לראות איפה אנחנו נותנים לזולת, לא איפה אנחנו מקבלים מהזולת. ואדם לא צריך לדאוג, אדם יקבל. אדם תמיד, תמיד אדם יקבל. מה שצריך, מה שבאמת אדם צריך, הוא יקבל. אבל מצד ההשתדלות שלנו, תמיד אנחנו צריכים לראות איפה אנחנו נותנים לזולת. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, אומר יסוד, עיקר בניית הנפש של האדם, עיקר בניית הנפש של האדם, הכוחות, השמחה, החיות, העושר, התענוג, עיקר הבנייה של הנפש של האדם זה בשעה שהאדם ישתדל ויחפש איפה הוא יכול לתת לזולת. הייתי לפני כמה שבועות, הייתי בבית חולים. אז הייתי צריך, בין היתר, הלכתי לבקר שמה, ילד חולה, לא עלינו, שמשלח לו רפואה שלמה. ואז, הבן של יוסי. כן. רפאל אוריאל יצחק בן שרה. הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה. ילד בן 10. כשהייתי בבית חולים, יוסי לא ראה את זה, ראיתי שמה בן אדם שאני מכיר אותו קצת בשטחיות. באמצע הלילה, פתאום אני רואה שמה בן אדם. בית חולים. אמרתי לו, תגיד, מה, ככה בפליאה, מה אתה עושה פה? אז עכשיו אני ראיתי שהוא מנסה להתחמק ממני. מנסה להתחמק ממני. אבל זה קצת הפריע לי, לא הפריע לי שלילית, הפריע לי חיובית. מאוד עניין אותי לדעת, היה לי חשד, חשדתי בו. לכן התעקשתי לשאול אותו. בסוף הוא אמר לי ככה, הוא רצה להסתיר את זה ממני. הוא אמר לי, אני מגיע מדי פעם בפעם קצת לעזור לחולים שצריכים פה באמצע הלילה. לפעמים יש חולים שצריכים קצת עזרה להגיש להם, רוצים לשתות מים, רוצים שיעזרו להם לרדת לשירותים וכדומה. ולא תמיד, לפעמים החיות עסוקות או הם צריכים קצת את העזרה. אז הם יודעים, יש פה כמה, ככה הוא מספר לי. אחר כך הסתבר לי, קצת בררתי, הסתבר לי שהוא בקביעות. 3 פעמים בשבוע בא לכל הלילה, מ-11 בלילה עד הבוקר, עד שהוא הולך להתפלל, עד הבוקר, פשוט הוא משתדל שאף אחד לא ידע. תפסתי אותו על חם, כי אף אחד לא יודע מזה. פשוט הולך לבתי חולים, מכירים אותו כבר, הולך למקומות מסיימים, פשוט לעזור לאנשים שצריכים עזרה. זה, הוא זכה, אתם יודעים מה הוא זכה לדעת? את סוד האושר. הוא זכה לדעת את סוד האושר. פשוט לתת. פשוט לתת לזולת, הוא השתדל מאוד שאף אחד לא ידע מזה. אז נסכם קצת את הדברים. נסכם את הדברים. לא שמנו לב שקצת מאוחר. נסכם את הדברים, ובעזרת השם, בשבוע הבא נמשיך בזה. הסיפור של הבן מלך והבן שפחה שנתחלפו, הוא מלמד אותנו על ההתמודדות הפנימית שיש בתוכנו כל עוד אנחנו בעולם הזה. יש לכל אדם נשמה אלוקית, לכל אדם יש נפש בהמית. ההתחברות עם הנשמה האלוקית זה השורש והמקור של כל השמחה, של העושר, של החיים הפנימיים בתוך האדם שהם בדרך של בנייה. ההתקשרות וההתחברות עם הנפש הבהמית באמת באמת מה שמולידים ומובילים את האדם לכל החורבן. כל הצער, כל המצוקות נפש, כל הבעיות הנפשיות שיש, זה לא בא, הנקודה הפנימית של זה, זה התחברות יתר על המידה עם הנפש הבהמית. ואז אנחנו שואלים את השאלה, איך אנחנו זוכים בעצות שאנחנו יכולים לקיים אותן? לא בעצות שיגידו לנו לטפס לשמיים שאנחנו לא יכולים לקיים אותן, אלא בדברים הלכה למעשה, איך אנחנו זוכים להתחבר עם הנשמה האלוקית שבתוכנו, שזה למעשה הבנייה של האדם, זה העושר של האדם. באמת, באמת, כל יהודי מחפש את ההתחברות עם הנשמה האלוקית. אדם נסע עכשיו לדרום אמריקה, לטייל באיזשהו ג'ונגלים שם, ובאמת, בפנימיות, למה הוא נסע לשם? לחפש את הנשמה האלוקית שלו. אני אומר, נתתי את הדוגמה הזאת, שהגיע לאיזה יהודית, בחור נפלא מאוד, חמד של בחור, חזר עכשיו מטיול. לפני כמה שבועות הוא חזר מטיול של כמה חודשים בדרום אמריקה, והיה לנו קשר עוד לפני שהוא נסע. הוא התחיל ככה להתעורר בתשובה לפני שהוא נסע. אבל הוא הרגיש שזה חלום ילדות, מאז שהוא בן 3, הוא יודע, אני אשתחרר מהצבא ואני נוסע לדרום אמריקה. אז היה צריך לנסוע לשם. זה סיפר לי ששם התאספו, הכירו כמה חבר'ה ישראלים, הכירו אחד השני, כמה בחורים ובחורות, והתחילו לסייר ביחד, עשו את הסיור שם ביחד. אומר לי דבר מאוד מעניין. אומר, אתה יודע, כמעט כל מה שעשינו כל לילה, זה לעשות באיזה ג'ונגל, באיזה פינה, לעשות איזה מדורה, וכמעט כל הלילה, עד איזה שתיים, שלוש לפני, אנחנו רק יושבים ומדברים ביחד, דיבורים של אמונה ועל משמעות החיים, ושאלות מה המשמעות של התורה. אומר, אתה לא יודע כמה התחזקתי בנסיעה הזאת. עכשיו, עוד שני חברים שלו חזרו איתו ביחד, כרגע איתו. כל מה שאנחנו עושים, כל מה שאנחנו עושים, בעומק הדבר, בפנימיות, זה לחפש איך אנחנו מתחברים עם הנשמה האלוקית שבתוכנו. ובאמת, אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה, וזה הצדיקים, התורה והצדיקים באים ומלמדים אותנו. הם מלמדים אותנו עצות, שקודם אמרנו זה בבחינת פלא, שצריך לעשות אותם ואז רואים. אז אמרנו, היום אמרנו, דיברנו על שלוש נקודות. אחד זה פשוט להתרגל להגיד לקדוש ברוך הוא תודה, בצורה הכי פשוטה, בלי הרבה חוכמות. קיבלת דבר טוב, תגיד לקדוש ברוך הוא תודה. דבר שני זה, וזה עבודה, זה העבודה שתמיד צריך לחזק אותה ולברר אותה, זה איך אנחנו זוכים לקבל עין טובה. עין טובה הכוונה להסתכל על הדברים שקורים איתנו, סביבנו, בכלל עם ישראל, איך אנחנו לומדים להסתכל על זה? איך, בטוב הפנימי, בזה שאף על פי שבעין חיצונית זה נראה דברים לא טובים, אבל בהסתכלות יותר עמוקה, יותר לעומק הדבר, אנחנו זוכים לראות את הדברים הטובים שיש בתוך זה, גנוז בתוך זה. והנקודה השלישית זה נקודת הנתינה. זה בצורה פשוטה, ממש בפשטות, לעבוד איך אנחנו יכולים לתת לזולת. לא לקבל מהזולת, אלא לתת לזולת. אז היה כתוב, אומרים המקובלים, שאחד המבדילים, אחד התכונות המבדילות בין הנשמה האלוקית לנפש הבהמית, שכל רצונות הקבלה, מה שאדם רוצה לקבל, זה אחד השורשים העמוקים ביותר של הנפש הבהמית. מישהו אמר, לכן כמעט כל הממתקים היום נגמרים בביסלי, זה הכל בלי, שאדם יקבל. אז נקודת הרצון לקבל, הרצון לקבל זה הכוח, זה הפנימיות של הנפש הבהמית. הנקודה של הנשמה האלוקית זה הרצון לתת. כשאנחנו רוצים להבדיל בין שתיהם, אחד ההבחנות, אחד הדברים שמבחינים מאוד מאוד בין זה, ברגע שאנחנו רוצים לתת, זה הנשמה האלוקית. ברגע שאנחנו רוצים לקבל, זה הנפש הבהמית. כדי לעורר, להרגיל את עצמנו, לעורר את הנשמה האלוקית, זה במעשים מאוד מאוד פשוטים. פשוט להתרגל לתת לזולת. אמר לי מישהו, שאחד המקובלים בדורות האחרונים, הרב אשלג, הוא הרבה לדבר על הנקודה הזאת. אז סיפר לי אחד התלמידים שלו, שאיפה הוא נמצא, הוא לומד, הוא עובד, לומד. אז הוא אומר, איפה שאני נמצא בעבודה או בלימודים, הוא אומר, אני משתדל לעבוד על הנקודה הזאת. אז היה לי דבר מאוד יפה. אמר לי, כשרוצים לעשות קפה, הוא אומר, אני תמיד משתדל, אני הולך לעשות קפה. תשימו לב, האדם, שיש כמה אנשים ביחד, ואם אתה רואה את השאלה שרוצים לעשות קפה, תשימו לב, כל אחד, אם נתבונן בעצמנו, כולנו מקווים שמישהו יבוא ויגיד, אני עושה את הקפה. אין לנו עכשיו חשק לקום ולעשות קפה. זה לא סיפור גדול, אבל מתחשק לנו לשבת על הזה, שמישהו יעשה לנו את הקפה. אז הוא אמר לי, אני עובד בדיוק על הנקודה ההפוכה. כל פעם שמישהו רוצה קפה, או שאנחנו יושבים ביחד ורוצים קפה, אני משתדל להיות הראשון שיתנדב לעשות את הקפה. אז הוא אמר לי כך, הוא אמר לי, בפעולה הפשוטה הזאת, אני משתדל לעבוד על נקודת הנתינה. כי נקודת הנתינה היא לא חייבת להיות באיזה דברים גדולים. זה יכול להתחיל מדברים מאוד קטנים. יהי רצון שנזכה לזה.